103FM ישראל במלחמה לוח שידורי מיוחד ב-103FM עכשיו אינון מגל ובן כספית
1-2-1-2-1-2 כן, בוקר טוב. בוקר טוב.
בוקר אור.
מה קורה?
התחיל שבוע.
כן, שהשבוע אצלי התחיל כבר במוצאי שבת.
לא, אני מתייחס לתוכנית.
אה, אוקיי. לתוכנית התחילה אתמול.
השבוע אצלי התחיל כבר שבוע שעבר.
כן. לא, גם התוכנית התחילה אתמול.
לא, התוכנית שאני משתתף בה, לא תוכניות של זרים.
הבנתי. טוב, רייטינג 8. אוקיי, בסדר.
היה אתמול 8.5, אני כבר התחלתי לעקוב אחריך יותר ממך.
8.5, מה זאת אומרת?
אתמול היה.
אה, 8.5?
אתמול היה 8.5 או 8.6.
אני מושג.
זאת אומרת שאתה ממשיך לרדת.
התקווה שלכם.
אתה יודע, היום אתה מקום שביעי שמיני.
התקווה שלכם. רק שהוא ייפול, רק שהוא ייפול. בן, אני בן על מוות. אני בן על מוות, כבר נפלתי. אני כבר אפשר להרוג אותי, אני הרוג. אני חזרתי מעולם המתים.
זה מסוכן מאוד מה שאתה חושב עכשיו. מה, עכשיו הכיסא לא התאים. זה מסוכן. אנשים שחושבים שהם בני על מוות, בלי קשר למה עבר עליהם כבר או לא, בוא נאמר מפלרטטים עם המוות, עם המוות, עם האש. אבל רזו, זו רגע, מכיוון שאתה חולק היום את המקום, בעצם את המקום השביעי שמיני, זה מזכיר לי, תשמע, איך אנשים יש להם פיסות זיכרון מיותרות לגמרי, אבל הפעם הקודמת שבה נתקלתי במקום שביעי שמיני, זה להקת כברת באירוויזיון.
חדשות 13-4-7. קריסה.
זה נתון רע.
קריסה.
אתה שומע? להקת כברת, זוכר באירוויזיון? הלו.
חדשות 12-15.5, גם נמוך. יפה, גם יורדים, יפה. יפה.
אתה זוכר?
חדשות 11-3-6, טוב, זה לא קיים. כן, אני איתך, סליחה.
אתה זוכר את כברת באירוויזיון?
לא.
די,
לא
כברת?
זוכר במאורפל,
מה הם שרו באירוויזיון?
מה?
מה הם שרו שם?
באירוויזיון? לא זוכר את האירוע כל כך. נתתי לחיי.
די-ג'יי הלאומי פה? כן, נתתי לחיי.
כן.
ואני, למה אני זוכר את כל הדבר המיותר והשכיח הזה, שכוח, נשכח? זה שהכותרת באחד העיתונים אחר כך הייתה כברת ברקיע השביעי שמיני. בבקשה. רק לשיר היה. תגיד, אתה זוכר את הרכב של הרכבת? הרכבת. כברת היה להם הרכב מיוחד באירוויזיון. אתה לא זוכר?
לא.
נדמה לי, לא נדמה לי, אני זוכר ודאות, הייתה הגבלה על מספר האנשים ששרים את השיר, והיה להם אחד ספר.
וואלה.
יורי לקה. מה הם עשו?
לא.
יוני רכטר היה מנצח.
אה, גדול.
הוא היה מנצח של תזמורת.
מעולה.
כן, אז אפשר להתחיל, גמרנו את טריוויה מטופשת, ואת הרייטינג. פינת הרייטינג גם אחורינו.
כן.
כן.
בסדר, מה, אוקיי.
מחפש, עכשיו אתה עובר על הוואטסאפים מחפש חומרים, עכשיו?
לא, לא, בסדר, די, גמרנו. לא בשביל משהו, בסדר גמור. טוב, מה הולך? בוא נראה מה אנחנו יכולים לדבר היום.
כן.
בוג, יש לנו את בוגי על הראש.
בשביל זה באנו.
יש לנו את בוגי.
או את מה שאישרתם ממנו.
כן, מה שהוא אישר מעצמו.
מישהו שאל אותי, מה קרה, נהיית גלעד בן שח? מה, גלעד בן שח זה הזה של המוזיקה?
גלעד בן שח, היה פעם משהו כזה, כן.
היה אחד כזה, כן.
כן. היה גם, איך קוראים לו? טוב, לא זוכר, בסדר.
במקום שתרד לשטח כעיתונאי, הרי בזמן האחרון מודי בן שח היה גם, ותברר מה היה או מה יהיה בפגישת הגברת נתניהו עם טראמפ.
אוי, מה קורה? זה דורש אמבולנס או לא דורש אמבולנס?
בוא, זה דורש אמבולנס, זה טראמפ.
לא, תראה כמה נורא, בסוף טראמפ נפגש עם שרה נתניהו, אני מרחם עליכם, יאללה,
אני מרחם עליו. בוא, התחלקנו ברחמים.
כן.
אתה עלינו ואני עליו.
מה שאהבתי אגב, זה שביידן, הדמוקרט הגדול, כל אלה שדרשו כל היום בשם הדמוקרטיה, אלה שיש להם שני בתי קונגרס, כן? וחוקה. ויש להם חוקה, נתן חנינה לבן שלו.
הנה, יש שם את הקטע הזה, אתה תנסה לעבור על אלה שטראמפ נתן להם חנינה ברגע האחרון.
זה, זו הרמה, בסדר, זו הרמה.
מה הקשר לחוקה?
שחרטטתם לנו את המוח בפסטיבל קץ הדמוקרטיה, שאני אף פעם לא מבין אם זה תחילת קץ הדמוקרטיה או שאנחנו כבר דיקטטורה. זאת אומרת, כל הסרטונים שאתם עושים וכל הציוצים שאתם מצייצים, כל פעם זה תחילת הקץ, אנחנו כבר דיקטטורה, אנחנו במשך שנים, איזה דיקטטורה? במה שזה דיקטטורה, כל התקשורת פה נגד השלטון. לא, אני לא מדבר בתקופה של ממשלת השינוי, שהיית בא כל בוקר ומקריא לי את הדברים הטובים שהממשלה עשתה, כן? זה היית בא כמו שעולים באיזה מנחה מביאים כל בוקר, היו מביאים בהר הבית, שר, אתה תלמיד חכם. יש מנחה, כן?
בניגוד לך.
שזה זבח, כן? כל הזה, התמים. כל בוקר מנחה היית מעלה, באוטו קוראים לזה בעבודה זרה פוג'ה, כן? אתה עושה מנחה, מנחה אתה מביא, ויום הממשלה הייתה, אשכרה הייתה מקריא לי רשימה. אנשים אולי לא זוכרים את זה, אתה יודע מה? צריך למצוא את זה בארכיון, זה מצחיק. היית מקריא לי כל בוקר רשימה על הדברים הטובים שהממשלה עשתה. זה הייתה עכשיו, אנחנו בממשלת ימין, כל בוקר זה כמה דברים רעים הממשלה עשתה. כאילו, קשה להאמין, אבל זו המציאות. ראיתי שמלוכדים של הימין עשו רשימה, דירוג של אנשי הרשת ב', כמה הם תומכים ומתנגדים, לממשלת נתניהו, זה מצחיק, זה רשימה מצחיקה, כדאי לכם לראות את זה. בכל מקרה, איפה היינו? במה התחלנו לדבר, שר? יש לי קצת בעיות זיכרון בזמן האחרון, נראה לי אני מחליד. לא, לא ברייטינג, הרייטינג אמרנו, מה קרה לך רייטינג? נו, כברת גמרנו. שר נתניהו, ואז, בקץ הדמוקרטיה, ובסוף מה קורה? ביידן נותן חנינה לבן שלו, בעצם שהוא נותן חנינה לבן שלו, הוא נותן חנינה לעצמו, כן? אבל בסדר, טוב, אנחנו, צביעות זה חלק מתוכנית העבודה בשמאל, כמו שאומרים, יש להם מוסר, אבל המוסר הוא כפול. יש מוסר, אבל המוסר הוא כפול. בסדר, טוב, עכשיו תראה, לגבי בוגי, זה קצת מביך האירוע של בוגי, זה באמת אירוע מביך. העניין הוא שלא מדובר רק במקרה בודד שדורש איזשהו ניתוח פסיכולוגיסטי, יש פה בכלל ז'אנר של אנשים שהתנתקו בחללית האם. כלומר, אנחנו רואים איזו שכבה שלמה של אנשים שהיו בתפקידים בכירים במערכות. צבא, מערכות ביטחון, משפט, אקדמיה, כל מיני דברים כאלה, שפשוט מעל גיל, נגיד 70, פשוט ירדו מהפסים. יש כאלה שזה קרה להם יותר מוקדם. כאילו התנתקו מחלליתיהם. עכשיו, הבעיה היא קשורה בעיניי למה שאני כל הזמן אומר, שאין את השורש, אין את האמונה, אין את הקדוש ברוך הוא, אין את הדופן. שהיו נורא ציונים, היו נורא חלוצים, התרמו למדינה, השקיעו, אבל היה בזה כנראה המון עניין אישי ואינטרסים אישיים ואגו, ולא עניין באמת של שליחות למען דבר גדול שהוא זמני. כי אם אתה פתאום מדבר על הצבא שהיית הרמטכ"ל שלו, והיית שר הביטחון שלו, פתאום אתה אומר זה לא הצבא הכי מוסרי בעולם, בגלל שזה לא הצבא שלך, שזה לא האנשים שאתה מזדהה איתם, יש פה בעיה, אתה בועט במה שהיה, בכל האידיאולוגיה שהיית לך קודם. עכשיו, האנשים האלה פשוט מדברים שטויות ואבלים. באלג'זירה הראו סינקים של אהוד ברק ועמי אילון, שנותנים לגיטימציה לפעולות טרור נגד מדינת ישראל. ממש מסבירים איך הם, אם היו פלסטינים, הם היו נלחמים בישראל, ועמי אילון אומר, הייתי עושה הכל, אבל הכל בשביל החירות שלי. כלומר, נותנים לערבים ממש לגיטימציה. ופרדו שמשווה את ביבי לסטלין, וחלוץ שבכלל, כאילו, השם ישמור ויציל, ובאמת שכבה של אמיר לוין, ו-you name it, כן? ממש כאילו, רשימה שלמה של אנשים, שאתה אומר, וואלה, יש פה גרעין לביוטופ. בכיתה זין עשיתי ביוטופ בביולוגיה, לבדוק כל מיני דברים. יש פה על מה לחקור. יש פה אירוע על מה לחקור. ולדעתי הוא נוגע באמת במהות של הוויכוח שלנו, כן? על מה המדינה הזאת מושתתת, מה היסוד שלה. וכמו שאני חזרתי בתשובה בגילוי ה-20 שלי, כי הרגשתי שאין לי דופן שעם כל זה שאני ציוני, והייתי ביחידה, והייתי זה, ומשפחה, וחלוצים, והכל, הרגשתי שאם אני לא מתחבר לזהות הבסיסית שלי, זה לא מחזיק מים. ככה קיבוצים שינו פורמט, כי זה לא החזיק מים. הקיבוצים כמו שהם היו קרסו, היום כל קיבוץ יש בית כנסת, אנשים השתנו, פתאום יש מזרחים, פתאום זה, העסק השתנה. אותו דבר מדינת ישראל חייבת להשתנות. ומי שלא מבין את הדבר הזה, השכבה הזאת שכנראה עברה את הגיל, היא הלכה לאיבוד. הלכה לאיבוד, זה קצת עצוב, זה קצת מחמיר לב, אבל זה המצב, ואני אגיד לך משהו, אנחנו נתמודד עם זה. נדע להתמודד עם זה. תודה על מה שעשיתם, מעריכים את מה שעשיתם, עכשיו תזוזו. תודה.
כן, יש מלא דברים מצחיקים שאמרת, אני שואל את עצמי מה להתייחס ומה לא. קודם כל, לגבי זה שאין לך דופן, להבנתי אין לך גג, או שכח, כמו שקוראים לזה. שתיים, אני שמח שבמשפט אחד הוכחת שאתה גם היסטוריון גיאופוליטי, תלת פאזי, אינטרקונטיננטלי, דלשמטה. קיבוצים הבינו שזה, אז עכשיו יש מזרחים וזה יסתדר, לא. קודם כל, תודה רבה לקיבוצים, תרקינו ראש שאתם מדברים על הקיבוצים, הם סימנו את גבולות הארץ הזו, והם היו כל ההתיישבות שהייתה פה בימים שעוד לפני שהייתה לנו מדינה, זו הציונות. שתיים, הפורמט הזה של שיתופיות בהכל, כמו כלומר סוציאליזם, פשט רגל, והקיבוצים הופרטו, והיום הם פורחים, אלה מהם שלא נשדדו ונרצחו ונשרפו בשבעה באוקטובר כמובן. שלוש, לגבי החנינה של טראמפ, באמת מאוד מאוד מגוחך. אז אני, סליחה, של ביידן. אז אני מציע שני דברים. קודם כל, כל מה שאמרנו לגבי השיטה האמריקאית, תקף, אני מוכן להעתיק אותה איך שהיא, ושהנשיא ייתן פה חנינות ביומו האחרון בתפקיד, אבל אני מעדיף כמובן את השיטה הבריטית, שם זה לא קיים, ואם כבר מדובר על חנינות, אז יש...
אני מעדיף את הנימוס הבריטי.
כן, טוב, זה כבר יהיה, לפחות נניח פה, כן?
בתוכנית, התכוונתי בתוכנית.
בתוכנית, כן, כן. אז טראמפ העניק בימים האחרונים שלו, בפעם הקודמת, 26 חנינות, בין היתר לשני המקורבים הכי גדולים שלו, שאם היו פותחים את הפה, מסבכים גם אותו, פול מנפורט ורוג'ר סטון, ולאבא של ג'רד קושנר. חתונה, זאת אומרת, ג'רד קושנר הוא חתנו, ואבא שלו זה המחותן שלו. אז בואו נאמר שזו השיטה בארצות הברית. עכשיו לגבי בוגי. מזכיר לי קצת את האירוע של יאיר גולן. אם יאיר גולן לא היה אומר אז שהוא מזהה תהליכים, הוא היה נהיה רמטכ"ל, ולכן הוא עשו השטות. מצד שני הוא צדק. התהליכים שיאיר גולן זיהה אז, זה תהליכים שאכן היה צריך לזהות אותם, הוא זיהה אותם ראשון, בניגוד למה שניסו להליל עליו, הוא לא ניסה להפוך את זה לנאצי, הוא ניסה להפוך את זה לפשיסטי. ואנחנו בדרכנו לפשיזם, חד משמעית. אבל אני רוצה להשמיע לך שנייה מה אתם עשיתם אתמול לבוגי, קראתי לזה אל תשליחני לעת זקנה, כמובן בהובלתו של הקונטרה טנור, איך קוראים לו שם? ידידיה מאיר. אל תשליחני לעת זקנה, בבקשה.
תראה, שאני רואה את בוגי ואת בני גילו עובר לי בראש פסוק, אבל אני מבקש תעזור לי, כי אין לי את הביטחון עצמי של השיר בשידור. כן. אני אתן רק את הטון, בסדר?
זוכר נינה?
אל תשליחני לעת זקנה.
דבר ראשון, הוא צעיר מנתניהו, בשמונה חודשים. הוא יליד 50, נתניהו יליד 49 אוקטובר, בוגי יוני 50. אז בואו נאמר, אם מישהו פה התחרפן ואף לא השכח מזמן, זה הרבה יותר נתניהו מאשר בוגי, לפחות לדעתי, בואו נאמר, צנועה. עכשיו בואו נשמע, זה ממש כמה שניות, את נקבת עזה, בבקשה.
אנחנו עכשיו... מגלגלים בעצם את נקבת עזה, אם תרצה, נקבת עזה.
מקדמים.
זו נקבת עזה. מבחינה מבצעית אין אפשרות לנהל מלחמה כמו שצהל רוצה לנהל אותה בתוך שטחי עזה, כשההמונים נמצאים בין הטנקים ובין החיילים.
זו נקבת עזה, אבי דיכטר.
נקבת עזה 2023.
וככה זה ייגמר גם? פליטות?
מזכיר לכם שנקבה זה האסון הזה שבו חלק גדול מהערבים פה גרושו. חלק נהרגו, והם כמובן הרוויחו את האסון הזה ביושר רב. ואני מזכיר לכם שסמוטריץ' כבר אמר הזדמנות לדלל חצי מהאוכלוסייה, בשנה הבאה הקפות שניות בגוש קטיף, אין לי בעיה מוסרית להרעיב למוות 2 מיליון עזתים. בן גביר אומר, אני עובד קשה מול ראש הממשלה כדי לקדם עידוד הגירה מעזה, ואני מתחיל לגלות אצלו פתיחות מסוימת לעניין. דניאלה וייס אמרה, רצועת עזה תהיה נקייה מערבים, וכולי וכולי, רשימה ארוכה מאוד של אומרים. להגיד לכם שהתלהבתי מהאמירה של בוגי? לא, הוא לא היה צריך להגיד את זה, מהסיבה הטקטית. הוא מאכיל את המכונה, גם את המכונה שלנו, וגם את המכונה החיצונית שמכפישה את כולנו. ולכן זה היה מיותר, ולכן הייתי אומר לבוגי, תקשיב, ספור עד 10, לא כל מה שאתה חושב ואתה יודע, גם אתה יודע להוכיח ברמה האמפירית, צריך להגיד. לא הכל. ונסיים את הלג הזה מתישהו בין השישה לתשעה באוקטובר.
תראה איפה היינו בכלל בשישה באוקטובר. בשישה באוקטובר היינו בשבעה באוקטובר.
5,007 בנובמבר. אוקטובר. אני חושב שאחרי התשעה באוקטובר למדנו להיות קצת יותר זהירים בערכות.
The November 7th massacre.
מסקר. אז זה רק, קודם כל, למה אני משמיע לכם? כי זה, יש פה אקטואליה. הפעם הראשונה הייתה אתמול או שלשום בריאון אצל ברדוגו, השישה באוקטובר. האיש לא מסוגל להגיד שבעה באוקטובר, כי זה ברור, כי זה השבעה באוקטובר, זה לא באחריותו. לכן, אני מכיר את המכונה של נתניהו, כזאת משוכללת, שהתאריך לא קיים. אתם מכירים את זה שאתם נרסים באינטרנט, אתם מלאים איזה טופס, ואתם מנסים להכניס איזה שם, אבל הוא לא ברשימה, הוא לא קיים. אי אפשר להקליק עליו שיכנס, כאילו עוד השרון, נניח לא קיים. אז אותו דבר, אין שבעה באוקטובר, וזה אפרופו הגילנות. הוא קצת יותר מבוגר מבוגי, והוא גם כנראה יותר שוכח מבוגי, וטיפ-טיפה יותר קרוב לדמנציה. זה לא אומר שיש לו דמנציה. בסוף הדרך לכולן תהיה, הוא יותר קרוב לשם. הוא כבר שנה ומשהו לא מצליח להגיד את התאריך של האסון והחורבן שהוא עצמו הביא עלינו. זהו.
כן, טוב, תראה, התחרות פה היא לא מי יותר מבוגר או מי יותר צעיר. התחרות היא, אני אגיד לך מה היא אחרי פרסומת אחת.
עשיתם גילנות,
תודה. בבקשה. תן לי פרסומת אחת. אל תתבייש, תן.
תן, תן.
כל פעם אותו...
הלו, קצת תרבות, חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
ביבי יכול להיות יותר מבוגר, אבל ביבי מדויק ומבריק. אז נכון, הוא מלבסס לפעמים, כמו שכל בן אדם מלבסס. גם אני לפעמים מלבסס, שוכח תאריכים, לא יודע. ואני יותר צעיר, ואני יותר צעיר ממך, ואני יותר צעיר ממך. נו, אז מה? ואתה הרבה יותר צעיר מביבי, ואתה באוט פי 10 מביבי. נו, אז מה? מה זה קשור? לא על זה אני מדבר. כתוב, רבי שמעון בן הקשיא אומר, זקני עם הארץ, כל זמן שמזקינין, דעתן מתערפת עליהן, שנאמר, מסיר שפה לנאמנים ותם זקנים מכך. אבל זקני תורה אינן כן, אלא כל זמן שמזקינין, דעתן מתיישבת עליהן, שנאמר, בישישים חוכמה ואורך ימים תבונה. תשמע, הלכתי לפני, הייתה לי עכשיו בר מצווה של הבן שלי השלישי.
מזל טוב.
תודה.
סי, היה כבר מאחוריכם?
היה מאחורינו, כן.
איך עשית, איך אמרת ההפטרה?
מטורף, מדהים. מדהים.
מה, איזה הפטרה הייתה? מה היה
הפרשה שלו? חיי שרה.
אז אתה לא מירי רגב.
לא.
ראית את זה?
ראיתי, כן. תשמע, אז הזמינו אותנו ללכת להתברך מגדולי הדור בבני ברק.
ראיתי את זה, אינסרט הזה.
עכשיו תשמע, באמת אני אומר לך, זה דבר לא יאמן. אתה נכנס לבתי דירות, מה זה בתי דירות? בשיקונים. יש ז'אנר של רבנים שנוסעים במרצדסי ומקבלים מלא כסף וכל מיני כאלה. אני מדבר איתך על רבנים שבאמת גדולי הדור, גרים בשיקונים בבני ברק, אתה נכנס, כל הקירות זה ספרים, רק ספרים, זה מרגש. אתה יושב עם בן אדם, בן 96, 98, כל מיני גילאים כאלה, צלול לגמרי ומדבר איתך, ואתה רואה שזה פשוט מה שכתוב. אנשים שכל חייהם למדו תורה, מוחם מדויק ומפוקס, והם מדברים לליבם במקום הנכון, מוחם במקום הנכון. לעומת זאת, אתה רואה את האנשים האלה, שאני אומר לך שהיו בתוך המערכות, ותורה לא הייתה על ספטותם.
רגע, אבל אתה יכול להגיד לי עכשיו, אני מתיין ברצינות, אצל מי היית?
בוודאי שאני
יכול להגיד. ברצינות, אין שום כוונת זדון, סתם ברצינות.
הייתי אצל ראש ישיבת פונוביץ', הייתי אצל סגן אב בית הדין של גדולי הדור, הייתי אצל הבן של הרב קנייבסקי, שהם עכשיו בתוך הדירה של הרב קניאבסקי, גם אם הייתי עם הילדים שלי גם אצל הרב קניאבסקי, שהרב קניאבסקי זה החולשה הכי גדולה שלי אליו הייתה. הוא לא יודע למה, נקשרתי ברב קניאבסקי. באמת היה משהו מיוחד מאוד. גאון אדיר. יושבת ישיבה שלמה, תקשיב, ולומדת ביום מה שהוא היה לומד לבד ביום. תקשיב. זה דברים מדהימים. זה דברים, זה גדולי עולם, זה, כמו שאמרו על הרב עובדיה, שהיה לו זצל, שהיה לו...
ידע כל בעל פה, כל התורה והגמרא.
זה גאוני, זה גאוני עולם. עכשיו, אתה רואה אנשים, זה דבר מדהים. באמת, זה דבר מדהים. עכשיו, אתה מסתכל על האנשים האלה, מה קורה פה? אני אומר לך, באמת, יש פה אירוע חברתי סוציולוגי שצריך לבדוק אותו. צריך לבדוק אותו. מה זה הדבר הזה? מה זה האירוע הזה? מה זה השטויות האלה שאנשים מדברים? האלימות הזאת, הבוטות הזאת, האגרסיות האלה, הרעני והפסיעות, הזה, הזלזול, ההתנסעות. מה זה? אין דרך ארץ, אין תורה, אין כלום. לא נשארו עם כלום. כל הסיירת מתכל, כל הפסדה, כל הזה, תרמנו, עשינו, הכל נעלם, הכל כלום. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה קורה פה בדבר הזה? אני משתגע. איזה מין תרבות זאת? איזה מין תרבות? אתה משווה את זה? תראה את נתניהו איך מדויק. נתניהו לומד פעם בשבוע פרשת שבוע, יכול להיות שזה הגן עליו, שמר עליו. שמר עליו זה שהוא לומד עם אבנר, כל שבת הוא לומד איתו פרשת שבוע. אני ממליץ בכלל לאנשים, תתחילו לקרוא פרשת שבוע, תתחילו במשהו. שמע ישראל. שר, מה אתה ממליץ? פיתום הקטורת. תהילים, קחו תהילים, קחו איזה פרק תהילים טוב, מה קרה? מה קרה? רק נטפליקס. נטפליקס. בוקר טוב.
שמע, אתה איש הכי מצחיק בעולם. נתניהו לומד פעם בשבוע פרשת שבוע. אתה מביא לי הרצאה, אגב, מחממת לב, אני מכיר את הז'אנר של הרבנים הזקנים שחיים בצנאה. יש כזה ז'אנר? אגב, אני מכיר אותו בזכות פיני מכפר לימן, חבר טוב שלי, שסיפר לי על המקובל ההוא שיושב בנהריה, אבו חצרה. תזכיר לי?
לא, לא, הרב דוד אבו חצרה.
נו, אז למה לא, לא? למה להגיד אוטומטית לא?
לא, אמרת פיני משהו.
לא, פיני זה החבר, ואבו חצרה זה הרב.
כן, הרב דוד אבו חצרה. אני גם הולך אליו.
אני לא, אבל אני כן מעריך את זה. כמו שאמרת בדיוק, קודם כל, ללמוד תורה כל היום והלילה, אכן מחדד את המוח. זו הסיבה שכשחלק קטן מדי מהם מגיעים לפרויקט פרדס בגופי המודיעין שלנו, תלמידי חכמים מגיעים לשם, מעטים, אבל הם מובילים על כל האחרים מבחינת היכולות המוחיות שלהם, וזו טרגדיה, שאי אפשר גם לנצל את זה קצת לקיום שלנו פה, כי הקטע של
התורה... אתה יודע בטח מה ראשי תיבות פרדס אגב.
ידעתי, לא יכול לשלוף לך את זה כרגע. פרדס היחידה או פרדס בכלל?
לא, פרדס בכלל, מה זה פרדס? למה משתמשים במונח הזה פרדס?
לא, 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 אני חושב שאתה מדבר על היחידה. בקיצור...
לא, זה פרש, פשט, רז, דרש, סוד. זה כאילו ארבע רמות של התורה. יש פשוט, יותר גבוה, יותר גבוה עד הסוד, שזה דברים נעלמים. כן, בבקשה, לא משנה.
אני רק...
אם לא היית עושה חידונים למירי רגב, לא הייתי עושה גם חידונים.
כן, אבל אני לא מתיימר. היא שאלה אותי, הרי לא היה לה מה לענות. אז מה פרשת השבוע? רבק לפני יום העלית פוסט על פרשת השבוע, שאצל דרוקר התברר שהיא משלמת למישהי שתכתוב לה את הפוסטים האלה.
אגב, מה פרשת השבוע, בן?
תולדות.
לא, הייתה תולדות, מה השבוע?
נו, אני יודע מה שהיה, אבל עינון, קודם כל שר אמר לי, אבל מכיוון שאני בחור ישר, אני מודיע, תכתוב את זה איפשהו, תצייץ, אני לא יודע מה פרשת השבוע.
אני פרשת השבוע לא יודע.
אני לא יודע.
אז בוא אני אגיד לך, פרשת ויצא, ויצא. ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ויפגע במקום, וילן שם. כן, בבקשה,
אבל אותי זה פחות מעניין, ואני לא מתיימר.
אחת הפרשות היפות.
תעשה לי
סולם יעקב, סולם יעקב.
תגיד, אני אוכל להמשיך את דבריי מתישהו עם סולם יעקב. אז אמרתי, אני מעריך מאוד את התופעה של הרבנים שחיים בצניעות לומדים תורה. לצערי, התופעה הגדולה בהרבה ממנה, זה תופעת האדמורים, סטייל האדמור מגור, שמאחוריהם אימפריית נדלן ואימפריית הון, ונסיעה בלימוזינות וטיסה במחלקות ראשונות, לא ביזנס, ושיירות וקשקושים, כי זה מה שדי הורס את עולם התורה, והכי מצחיק אותי שאתה אחרי שמתאר את כל הצניעות הזו, ואת כל הבאמת יופי הזה, ואת זה, הצניעות והיופי לא אמרתי בציניות, בסוף אתה מעריץ את החזיר, כמעט התאיסט, הכי נהנתן, שבוא נאמר, לא אגיד האנושות כולה, אבל עם ישראל בארצו נתקל בו אי פעם, שזה נתניהו, וזה כמעט עשיתי פיפי במכנסיי, כששמעתי שהוא לומד פרשת השבוע פעם בשבוע, וזה שמר עליו. בוא נשמה שלי, הוא התפקיד שלו זה לשמור עלינו. מי שומר עליו זה כבר עניין שלו, עלינו הוא לא יצליח לשמור, והכי מצחיק היה פתאום הקטורת. כן, שם הוא נמצא, פתאום אותה הסיגרים, השמנמנים האלה, שכפי שרואים בסרט נתניהו פיילס, השוטרים אומרים לו, ואתה ביקשת מהם להביא לך את הסיגרים, את המשלוחים בשקית שחורה, כן, אז ביקשתי, כדי שלא יראו, בלי בושה. מילה אחרונה בהקשר
אגב,
הזה...
אגב, אתה בטוח גם יודע מה זה פתאום הקטורת.
לא יודע, אמו, אינון, הנשמה שלי, אני לא יודע כלום. אבל מה, אני אעשה לך עכשיו חידון בהרכב של עצמות כף היד? זה מבחינתי לא דברים שאני יודע, כתוב, אני מודה. אני לא מעלה בכל יום שישי פוסט על פרשת השבוע, ומשלם למישהי מכספי משלם המיסים, שתכתוב לי את זה. ואז בן כספית שואל אותי בשידור, מה פרשת השבוע? ואני לא יודע. בוגי יעלון, הלב שלו באמת לא במקום הנכון, אבל אני חייב להגיד שאני זיהיתי את זה הרבה, הרבה, הרבה לפניך. אני זיהיתי את זה לפני, אני אעשה לך עכשיו 35 שנה בערך, אולי 36, כשהאיש החסר החיות הזה שלח אותך לקורס קצינים. עכשיו...
צודק, אמרתי את זה אגב בשידור נכון? שלשום.
וואלה?
כן, אמרתי שאני לא יודע איפה זה שם אותי. לא מבין איפה זה שם אותי האירוע הזה עם בוגי.
עכשיו, לגבי נתניהו שמלפסס, לא נשמה, הוא מלפסס המון. אותי קצת יותר מעניין הקטע הפסיכולוגי שלו, נאמר פסיכיאטרי, שהוא לא מצליח להגיד 7 באוקטובר. פשוט לא מצליח להגיד 7 באוקטובר. אין לו את הפורמט, אין לו את התוכנה, אין לו את הכלום. ורציתי לשאול אותך לסיום, ברצינות עכשיו.
כן, בטוח שזה ברצינות. כשאתה אומר ברצינות, אני יודע שהוא עכשיו משהו רציני מאוד.
עד עכשיו צחקתי. אם באמת כל כך קשה... כי מישהו שלח לי וואטסאפ שהוא קיבל מהזה שלך, שבוע טוב, מבצע היכרות מוגבל, פרסום אצל ינון מגל עד סוף השבוע, טלגרם פלוס וואטסאפ, 1,000 שקל פלוס מע"מ.
באמת?
יש הזדמנות עכשיו, נשבע לך, אני יכול לשלוח את זה.
זה בלק פריידר בעברית.
זה בלק פריידר.
יש לי איזה, יש לי את הסמנכ"ל שיווק.
לא, זה עדיף יום הרווקים הסיני.
האמת זה לא מוצא חן בעיניי. מה פתאום הוא עושה הנחות?
אז תבדוק את עצמך פה, אני זה, אני פה...
מה פתאום הוא עושה הנחות?
אני פה... אני פה...
לא היית מוכז,
זה לא באישור שלי.
לא היית מוכז, זה לא באישור שלי. של הבן שלך.
אולי בדיוק כן, נמצא גיוס.
מה זה הדבר הזה?
יאללה, זמן לדיווחי תנועה, תמשיכו אחרי.
כן, יש איתנו מישהו שר? אין איתנו, יופי, מעולה, מעולה. אוקיי, על מה אנחנו מדברים? אוקיי, אוקיי. תשמע, אני חייב להשמיע לך קטע די מדהים, של, למרות שהשמעתי אותו אתמול ברק סרי, אני לא חושב שאתה צריך לפספס אותו, וזה של של
כאילו אתה עושה שני, כי לא חשוב שהשמעת אתמול, אתה אומר אני לא ברק סרי.
כן, של איך קוראים לו, ניר דבורי, ניר דבורי בתבלה 12, המכונה תרלה 12, שבו משהו כמו אני לא יודע, דקות, שעה, שעתיים אחרי התקפת הביפרים הוא מוציא את התדרוך שהוא קיבל מהבחירים במערכת הביטחון, ותקשיב למה הוא אומר. זה דבר, זה צריך לבחון את הדבר הזה בפרספקטיבה, שלא לומר על ידי חוקרי משטרה. בבקשה.
אבל אני כן חושב שאם יש עשרות רבות של מכשירי ביפר או אחרים שהתלקחו, אני לא בטוח שזה הורג אנשים. אני גם עוקב אחרי התמונות שמגיעות מביירות, והם מדווחים שם, אני עוד לא מכיר הרוגים, מכיר רק פצועים. אז מה בדיוק רצו להשיג בזה? להפחיד? להדליק? מה?
מה, זה לא ברור.
לא. לא בדיוק מתחבר למה רצו להשיג. מה, אתה משחק עכשיו, מתכתב עם הצד השני, ומהמר פה על גורלה של מדינת ישראל? אם אתה רוצה ללכת למהלך גדול בלבנון, אז יכול להיות שאתה צריך לנהל אותו בצורה אחרת, ולא לייצר איזושהי הסלמה מדורגת שתגרור אותך למשהו מנקודת פתיחה שהיא אולי פחות נוחה לך. זה שניסו לפגוע בנו בלב המדינה, נהדר, יופי, אנחנו יודעים לעשות את זה בחזרה, אנחנו יכולים להתכתב ככה עד קץ הדורות. ולכן אני שואל עוד פעם, מה התכלית? כן. מה רצו להשיג
מה
כאן?
מה התכלית?
מה היעד?
מה היעד? מה התכלית? אוקיי? עכשיו אני אומר, זה מצטרף גם למה שהשמעתי לך לדעתי לפני כמה ימים, את הדיווח של רונן ברגמן כמה שעות לפני פיצוץ הביפרים, שבו הוא כותב שבחירים בצהל ובמערכת הביטחון מזהירים ממהלכים פזיזים שעלולים להוביל למלחמה אזורית. עכשיו תראה, זה מגיע אחרי שבמשך שבועות וחודשים, אני אומר לך שגלנט והרצי וראש אמן התנגדו לביפרים, והתנגדו לתקיפה הראשונה באיראן, והתנגדו לחיסול נסראללה, והתנגדו לתקיפה ברפיח, והתנגדו לתמרון בלבנון, וכאילו זה הכל היה דברים באלמה, מאיפה אתה אומר, וכל מיני דברים. ופתאום אתה רואה שבאמת, אני בכלל חושב שחייבים לקחת איזה כוח משימה שישב על הארכיונים. כי הארכיונים האלה זה פשוט, זה אוצר. זה אוצר, צריך לגנוב, כמו שגנבו את הארכיון האיראני, צריך לגנוב את הארכיון הישראלי, ולנבור בו ולהוציא את הפנינים האלה. אתה רואה איך המערכת תדרכה לפני, תדרכה עיתונאים לפני כדי למנוע את מבצע הביפרים. איך אחרי מבצע הביפרים הם מזלזלים במהלך. עכשיו, תקשיב, העליתי אתמול בטלגרם את הנאום של נסראללה, הנאום האחרון שלו, יומיים אחרי המבצע. נאום האחרון של נסראללה, ואתה רואה בן אדם שבור, אתה רואה בן אדם שבור, שהוא אומר, זה המבצע הגדול בהיסטוריה, כן? הוא אומר, זה משהו במילים האלה, פחות או יותר, זה המבצע הגדול בהיסטוריה. ספגנו מכה קשה, חיסלנו אותה. זה שינה את פני המערכה, אבל זה לא הדבר היחיד. כמובן שהיה חיסון נסראללה עצמו, והיה את חיצי הצפון, והיה את הפלישה הקרקעית, והיה, כאילו, צהל עשה פה עבודה מדהימה, בנוסף למוסד וכל הדבר הזה. אבל זה היה מבצע, כמו שהיה מבצע מוקד. זה שינה את זה מבצע מדהים. לא היה מבצע כזה בהיסטוריה. ולחשוב איפה היה, איך, עם מה נתניהו היה צריך, מילא עכשיו, מילא ההדלפות לעיתונאים, מילא הניסיון לפגוע במבצע, מילא חוסר הפוקוס, מילא התקשורת הישראלית שופרות של הבכירים, שכאילו כל הדבר הזה, מילא, אבל חוסר ההבנה של הבכירים במערכת, של שר הביטחון, של הרמטכ"ל, של ראש אמ"ן, עם מה נתניהו היה צריך להתמודד כל המלחמה הזאת, עם חבורה שמתבלת אותו בכל הישיבות, זה לא אני אומר, זה לא אני אומר, תבלה, תבלה בישיבות, אתה תוביל למלחמה, זה מסוכן, תיידע את האמריקאים, צריך להודיע, אי אפשר לעשות את זה לבד, את זה, זה, אי אפשר להביא לדעת לאן זה יוביל וכל הדבר הזה, תקשיבו, זה דבר מדהים, יום אחד הדברים ייפתחו ואנשים ידעו על מה אני מדבר, יום אחד הדברים ייפתחו, הפרוטוקולים ייפתחו ואנשים יבינו על מה אני דיברתי כל החודשים האלה. בוקר טוב, עכשיו אפשר להתחיל את היום הזה, בבקשה. אפשר עדיין לא להיכנס בעצים, תודה. הסיבה כל מה שאמרת זה שטויות.
הסיבה שאנחנו רוצים שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, שזה הגוף היחיד על פי חוק שיכול לבדוק דבר כזה, היא בדיוק בגלל זה שיום אחד הדברים ייפתחו וידעו כולם כמה שקרים פיזרת עכשיו, אבל מכיוון שאין לי סבלנות לחכות ליום הזה, אני אגיד בעצמי כמה שקרים פיזרת עד עכשיו, וזה לא בעיה, כי הדברים האלה כבר נחשפו, וכל מי שיודע לדבר עם מקורות ולעיין בכל מיני מסמכים, מכיר את זה, ומה גם שהרוב פורסם. אגב, לעולם לא אבין. למה לפני שנתיים, לא לפני 46 שנה, לא במיטלה ולא בשמש בגבעון דום, לפני שנתיים נתניהו צרח, והקליט סרטונים, והכפיש אותנו בחוץ לארץ, שצריך ועדת חקירה ממלכתית, כי עכשיו משבשים ראיות, עכשיו, תכף ומיד, על מה? על פרשת הרוגלות. אבל על החורבן שהוא הביא על עם ישראל לא צריך. רוצים לייצר איזה יצור פוליטי שיהיו לו המלצה לימין והמלצה לשמאל, המלצה לביביסטים והמלצה לרלביסטים. הגיוני. עכשיו לעצם העניין. זה לא עוזר. הבאתי לו פעם קודמת שהוא דיבר על ברגמן נדמה לי, אז הבאתי לו הקלטה של ברדוגו, יושב יום לפני הביפרים ורומז שזה הולך לקרות. זה לא עוזר. אתה מביא, אתה משמיע להם, אתה מראה להם שכולם היו מתודרכים, וזה לא עוזר. ככלב עכשיו אל קיאו, הוא יחזור. לגבי ניר דבורי, לא מכיר את מה היה אז בדיוק, מה הוא אמר.
שמעתי לך, מה לא מכיר.
לא כן, אבל זה נאמר כנראה בתקופה ההיא, עם קונטקסט מסוים באולפן, ולכן אני לא יכול להתייחס, כן יכול להגיד בקטנה, שבחיים לא תעמוד, בוא נאמר 43 אלף קילומטר מהמקום, לפחות את דעתי, זו רק דעתי, שעומד דבורי, אבל יש דברים יותר חשובים.
איזה בחינה, ערכית, מוסרית, יהודית, תבונית, פובליציסטית,
נתחיל באנושית, נתקדם משם.
אנושית.
רגע, שנייה, אני אמרתי אנושית, כן. עכשיו לגבי הביפרים. הסיפור של הביפרים והמכשירי קשר זה כישלון מפואר ותבוסתני שהוביל נתניהו. כי הסיפור האמיתי, כשהוא אומר לכם פה, ומשקר, בצד חושה, גלנט והרצי לא רצו זה, לא רצו צפון, לא רצו דרום, לא רצו לרווה, הכל שקרים. כי העובדה היא שהם לא יכולים לברוח ממנה גם אם הם יעשו 7,000 סלטות באוויר. שבשבעה באוקטובר 23, 4 ימים אחרי הטבח, הביאה מערכת הביטחון, באמצעותו של שר הביטחון, המלצה לקבינט מיידית, מטוסים חמושים היו באוויר, נסראללה וכל מועצת השורא היו במקום מסוים, היה צריך להגיד, פעל ללחוץ על כפתור והם אינם. ואז, על פי התוכנית המקורית, מכשירי הקשר, זה דבר הרבה יותר קטלני מהביפרים, וצדק דבורג שאמר, פצענו שם הרבה אנשים וכולי, אבל לא הרגנו אותם. ואז, אחרי שהורגים את נסראללה בהפתעה כזו, כל חיזבאללה, היו מתפזרים במהירות, מכריזים מלחמה, כל אחד לוקח את האפוד שלו ואת המכשיר קשר שלו ורץ לעמדה שלו, ואז מכשירי הקשר היו מתפוצצים והורגים בין 10,000 ל-15,000, הורגים לוחמי חיזבאללה. לזה הפחדן אמר לא. עכשיו מכונת הרעל שלו מנסה לשכנע אתכם שהוא כל הזמן אמר כן. התשובה לא. דבר ראשון בתמרון, הוא לא רצה להיכנס לעזה בכלל. הוא ישב עם בריק 3 או 4 פעמים, הוא ישב עם וינטר, החותר למגע, שאמר לו, ביבי, שנה שלמה להפציץ אותם, רק אחרי זה מלכודת מוות, נאלץ גדי אייזנקוט לבקש מגבי אשכנזי, שמייעץ לביבי בסתר בשקט, וטוב שכך, להרים לביבי טלפון ולבוא אליו לפגישה ולהגיד לו, תשמע, להחזיק לו את היד, הצבא מסוגל לעשות את זה, אל תפחד. אותו דבר, הירידה לחאן יונס בפרוטוקולים, לרדת לחאן יונס ולרוויח, גנץ ואייזנקוט דרשו הרבה קודם. אותו דבר, לעלות לצפון, לשנות את סדר העדיפויות, האויב האמיתי הוא שם. לקח לו כל דבר, 100 שנה, לקבל אומץ, לייצר אנרגיה, וכו' וכו'. ובסוף, את העובדות אי אפשר לשנות. הוא אמר לא.
ומה קרה בסוף?
המבצע שאמור היה להרוג 15,000 לוחמי חיזבאללה ב-11, אני לא מדבר על נסראללה, ב-11 באוקטובר. כל אלה הן עובדות מוצקות, וכדי לברוח מהן משקרים, כמו עם פלדשטיין. אז הסתירו מראש הממשלה מסמכים, אבל ראש הממשלה אומר שגם פלדשטיין אחרי שגנב את המסמך, לא הסתיר ממנו מסמכים, לא נתנו לו את זה בכלל. אז אם המסמך כל כך חשוב, למה אפילו פלדשטיין? בקיצור, ככה זה כשהשקר מתפתל ומתפתל עד שחונק אותך. פרסומות.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. עכשיו, אינון מגל ובן כספית. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד. ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
1-2 כן, טוב, בעוד אנחנו מדברים, אז דובר צהל הוציא הודעה שסרן עומר נאוטרה הוא חלל צהל.
אתה בטוח שהוא סרן?
כן.
סרן, אוקיי.
אני חושב שהוא עלה בדרגה.
חייל בודד שבא להתגייס מארצות הברית, רב רונן ואורנה, אז בעצם הוא לא חטוף, הוא חלל.
כן, גופתו בעזה. עומר הוא קרוב משפחה שלי, רותי גיסתי היא דודה שלו.
מה?
כן.
אתה קרוב של חטופים כל הזמן הזה ולא ידעתי?
יכול להיות, כן.
אשכרה.
כן.
עוד פעם תגיד הקשר?
אח שלי איתי נשוי לרותי, רותי היא דודה שלו.
גיסתך היא דודה של עומר נאוטרה.
כן.
למה לא ידענו?
דיברתי על זה פה ושם.
כן? אני עכשיו נזכר שמישהו אמר לי את זה, וזה חמק לי בצוק איתנו משהו, שיש לך קרבה משפחתית לאחד החטופים, שלמרבה הצער אנחנו עכשיו משנים את מעמדו לאחד החללים. תנחומים?
תודה.
הכרת אותו? לא.
לא.
אני ממה ששמעתי לאורך כל השנה והחודשיים האלה מההורים שלו, הם באו לפה הרבה, היו ב-CNN, סליחה, היו בבית הלבן, ובאמת בחור מקסים. פספסתי את זה שהוא סרן, חשבתי שיותר יש צוות טנק. ואנחנו זוכרים כאילו באיזה נסיבות, איזה קרב וכאלה, או שנעלה על זה רגע ב...
הוא מהטנק שהצבאות של החיילים שיוצאים מהטנק שם במצב מאורפל ומתעללים בהם באירוע הקשה הזה.
אוקיי. שמע, בפעם הראשונה שלנו במקום לחפש מרואיין, יש לי אותו. בשידור. ב-13 באוקטובר אמרו שהוא ציין יום הולדת שני בשבי. אוי, אז כמה בעצם, טוב, לא, המספר נשאר על 101. אתה יודע שפה, ביום הזה שתחקרתי אותך, ואמרת שתהיה עסקה חלקית, וידעת מה אתה אומר, כי אני מניח שאתה גם, אני יודע עם מי דיברת, העסק הזה זז לשם עכשיו, במגעים שאתמול נחשפו גם בדרך הנשיא, וגם דרך הטלפון של ראש הממשלה לאחת האימהות, היא סיפרה על זה בעצרת. הוא התקשר אליה ואמר לה שקורים דברים. אתה יודע למה אני מתכוון?
אני חושב שהם מוקדם מדי כדי לבשר דברים.
לא, לא, חלילה לבשר.
אבל זה שוב תלוי בחמאס. זה שוב תלוי בחמאס.
צריכים שניים לטנגו, זה תמיד. יום, אני עובר פה על התמונות שלו, איזה קסם של ילד.
תדבר, דבר.
מה, איך אני אדבר עכשיו? אני כל מה ש... אתם מביאים אותי פה להציק לך, ואני לא יכול לעשות את זה עכשיו. סורי.
בוא נשמע פרסום.
בוא נצלר, ברק זהב.
עיקוב הדין את...
זה לא הפרסומת. זה לא אותו ציור.
חדש במימון ישיר. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
תגיד, אז תספר רגע, בכל זאת, בשנה וחודשיים האלה הייתי איתם בקשר, עקבת, קודם כל, עצם העובדה ש... החלת את זה בתוכך, היא מטורפת לכשעצמה.
לא, תשמע, אח שלי הוא בתוך האירוע, זה כאילו משפחה שלו.
כן. כאילו, אתה בעצם כמו ג'קי לוי, סוג של... בהקשר הזה, של ה... הרי אצל ג'קי לוי זה אשתו, היא קרובה של אחד החטופים.
אשתו
של לא, ג'קי לוי זה יותר קרוב, זה אשתו.
היא בדודה של גרושה של חטוף.
אוקיי, אז גם שם זה קצת מפותל. אצלך גיסתך... אחיך נשוי לדודה של החטוף.
כן, מה זה, היינו עכשיו בבר מצווה, טוב, תשמע, זה אירוע שהוא ליווה אותנו, הוא כאילו היה בתוך, הוא היה נוכח, ואח שלי עבר עכשיו שנה וחודשיים, מה זה, הוא אשתו, אירוע כי בילדים שלהם.
יו.
כן?
פתאום, בוקר אחד אתה פתאום חוטף את זה בעצמך, ואז אתה בפרופורציות. קובי סמרנו איתנו?
כן.
שלום.
היי, שלום רב, מה שלומכם?
מה שלומך יותר חשוב?
ירוש, ירוש. זה מצב שלנו כבר מעל 400 יום.
כן, צריך להגיד שאתה אבא של יונתן, וגם יונתן... קיבלת הודעה שהוא נרצח?
קיבלנו הודעה, היה קצת סתירות בוועדה, ואנחנו מקווים ומצפים שבעזרת השם יונתן יחזור על הרגליים.
מה זאת אומרת?
היה קצת סתירות בהודעה של הוועדה הזאת, ואנחנו...
על איזה ועדה אתה מדבר, קובי?
הוועדה שקובעת, מעבירה את ההודעה, שמורכבת מ... מספר אנשי מקצוע שהסתמכו על סרטונים. אנחנו מקווים ומצפים שבעזרת השם יונתן יחזור על הרגליים.
זאת אומרת, אתם לא מקבלים ככתבה וכלשונה את ההודעה הרשמית של הוועדה הצהלית שבודקת כל המודיעין, את כל הסימנים, אתם אומרים, אנחנו עדיין מקווים שיחזור על הרגליים.
אני אאמין בעזרת השם שהבן שלי יהיה פה, אני יודע מה המצב שלו. אני חושב שככה צריך להתייחס לכל 101 חטופים. יש לנו 101 חטופים וככה צריך להתייחס אליהם, ולא לקטלג אותם כחללים, וצריך להתייחס לכל חטוף כחטוף. הטייטל של חלל זה להוריד את המחיר שלו, כל ילד כזה, מה המצב שלו. נעצרה פה משפחה, מעגלים שלמים של משפחה במצב שלנו. יש מעל 400 משפחות של הנובה, שלצערי, אתה יודע, הם אפילו לא מדברים ולא, אין להם את הבמה שיש לנו.
אבל גם אלה שניצלו, הם ממשיכים להיאבק בעצם על החיים שלהם, אני עוקב אחרי כמה מהמקרים שם.
כן, נכון.
תגיד, יש לך מה למסור ביום הזה למשפחת נאוטרה? להגיד להם משהו?
מה קרה עם משפחת נאוטרה?
הם קיבלו הבוקר את ההודעה, בדיוק אותה הודעה שאתה קיבלת.
עכשיו אומר, דובר צהל הוציא שאומר הוא חלל צהל.
שאומר הוא חלל ולא חטוף.
לא שמעתי את הידיעה הזאת, אבל שיקבעו בעזרת השם הטוב ביותר.
שלא יאבדו תקווה בעצם.
כן, כן. וזה לא משנה, גם אם הבן שלי בן החיים או לא בן החיים, אנחנו צריכים להחזיר את כולם ולא להגיע לעוד רון הרדים. אסור לנו להגיע למצב כזה. זה סכין בלב רון הרד של כל מדינת ישראל הרבה שנים. אסור לנו שיהיה לנו עוד כאלה. אנחנו היום בתומת, אני יודע שיש פה כ-200-300 מחבלים ש... מלפני השביעי לעשירי, ועוד 200-300 מחבלים אחרי השביעי לעשירי שהשתתפו בטבח הארור הזה. ואני חושב שמדינת ישראל צריכה להשים הצעה של one way ticket בארגון. יש לכם איקס זמן להחזיר את החטופים, ואם לא, באמת להיכנס ברב רב פעם ו... באמת, לעבור שם בית בית ולהחזיר את כל מי שאפשר להחזיר. אני לא רואה שחמאס רוצה בעסקה, אז או שהולכים לפה או שהולכים לשם, כי אני לא רואה את שתי הדברים האלה קורים. אני חושב שצריך להחזיר את
זה. קובי, אתה חושב שעוד יש איזה בית שלא נכנס, כאילו נכנסנו בה עם אמא שלהם, זה, שאלה אם זה מה ש... ההפך, אתמול נדמה לי ראיתי פרסום, שבצבא בדילמה, כי המשך הפירוק... יגרום נזק לחטופים, אתה הרי תמיד מסתכן בזה שבהפצצה הבאה אתה הורג חטופים. שאלה אם זה הפתרון, אני שואל אני כי אני לא יודע.
קודם כל, לא נכנסנו, לא עברנו שם בית בית, ואין שם מספיק כוחות, וזה מה שהייתי רוצה לראות. ויש לנו 101 חטופים, והמלחמה הזאת גובה מחיר מאוד מאוד גבוה גם בחיילים. אז או שנלחמים כמו שצריך, כי זאת מלחמת באמת אין ברירה, זאת מלחמה על הקיום שלנו, על האמון שלנו במדינה הזאת, במערכת המשפט, בממשלה, בכל דבר פה. אז או שעושים את זה כמו שצריך, או שעוצרים, חבר'ה בוא נעצור. היום זה ארגון חמאס, מחר יקראו לזה בשם אחר, יש שם 1.5 מיליון מחבלים. ראינו את זה טוב מאוד בשביעי לעשירי. לא היה בן אדם שלא רקד וקפץ שם ברחובות. מבחינתי כולם שם מחבלים. זה לא משנה איך יקראו מחר, הרשות הפלסטינית זה ארגון טרור מבחינתנו, מבחינת העולם זה לא ארגון טרור. אז כאילו, צריך לעשות לזה סוף. המלחמה, אם יהיה לנו עכשיו שקט לחמש שנים או לחמש עשרה שנה, אבל זה מה שאני מוכן לקנות, 20 שנה שקט, 15 שנה שקט. אני משוכנע שלא יהיה לנו שקט פה לעולם. הוא צריך לדעת להתמודד עם זה ולא לחטוף פה עוד שביעי לעשירי. ואת כל הקונספציות שהיו לנו בעבר, להוריד אותם.
ספר לנו רגע על יונתן, ידעתם שהוא בנובה?
אני לא ידעתי, אמא שלי ידעה, היה ערב חג, התקשרתי להגיד לו חג שמח, הוא עשה את הערב חג איתה, היה עסוק, אמר לי, אני אחזור אליך, אמרתי, לא, הכל טוב, רק התקשרתי להגיד חג שמח, והתעוררתי לבוקר הזה ב6:30,
מתי היה סימן חיים האחרון שמבחינתכם אתם יודעים?
את רוב המידע אני עברתי למשטרה ובהתחלה ללאב ואחר כך לצבא. את רוב המידע אני הבאתי דרך סרטונים, טלגרם וכאלה. וגם אנחנו ניתחנו את המידע הזה עד שהגיעה ההודעה אחרי 50 ומשהו יום, ואמרו לנו שהוא לא בן החיים. אני רוצה להאמין שהוא קיבל טיפול רפואי, ואני יודע שהבן שלי ילד מאוד מאוד חזק. הילד שלי עושה מרתונים, ועושה נינג'ה, ובאמת הוא בחור מאוד מאוד חזק. אז אנחנו משאירים את זה ככה, ונקווה לטוב ביותר בעזרת השם.
תגיד, אתם מקבלים איזשהו טיפול? אני שואל את עצמי איך עוברים תקופה כזו, גם ברמה הנפשית. אם יש איזה מענה להורים שהמדינה אמרה שהבן שלה אמת, הם מאמינים שהוא חי, חיים באי ודאות מטורפת?
תראה, אני חושב שכל המשפחות הן באי ודאות. אין לי זמן לטיפול. הטיפול שלי זה המלחמה שלי לקום בבוקר ולהילחם על להחזיר את הבן שלי. המלחמה שלי היא קצת שונה מרוב המשפחות או ממתי המשפחות. אני קצת יותר מנסה לפגוע באויבים שלנו ופחות פה לשנות את הסדר הציבורי. אני לא רואה לחבל בסדר הציבורי פה בתוך המדינה, לא רואה בזה שום תועלת. אני רואה בזה רק עזרה לפגוע בחוסן הלאומי ולשרת את המסרים של ארגון הטרור חמאס.
מה, אתה חושב לעשות את המחאה? אגב, המחאה של המשפחות לא ממש פוגעת בסדר ציבורי, הם לא יורדים לאיילון וסוגרים כבישים, זה משהו אחר. יש את הצרות שלהם בכיכר החטופים, מישהו שהיה בעצרת עכשיו, שבעצם הייתה שנה לעסקה, אמר לי שהיה מאוד מאוד מרגש, שמענו ניצולים, שמענו כאלה שהוחזרו, אבל כאילו, אתה לא חושב ש...
מה שקורה בכיכר החטופים זה שונה ממה שקורה בבגין, ממה שקורה בירושלים, ממה שקורה בקיסריה, מהשימוש שמה שקורה מחוץ לבית של אדלשטיין, ואני חושב שעושים בזה שימוש הכי ציני שיש בעולם. אני חטפתי לא מעט איומים על תביעות מאנשים שאני אומר את דעתי. אנשים לא בוחלים. אני לפני מספר חודשים חייקתי אליך, הייתי מאוד מאוד ניסר, וסגרנו את זה בשיחת טלפון. היה איזה סרטון תעמולה נגד ראש הממשלה, שהיה בו שימוש בבן שלי. והייתי מאוד ניסר, התקשרתי אליך, ועזרת לי, הורדת את הסרטון.
עכשיו אני נזכר. טוב, תשמע, אני אגיד לך מה, קובי,
יכולתי לדבוע את משנים כיוון, יכולתי לדבוע והייתי מצליח, אני לא מחפש את המלחמות האלה, אבל אני גם לא רוצה...
בצדק, אתה מחפש את הבן שלך, ואנחנו מתפללים שתחושתך תהיה נכונה, והוא חי וקיים ויחזור במהרה בימינו. תודה רבה קובי.
תודה רבה לכם, יום מקסים.
ושלום לתמר צוהר.
לא כל כך שלום, אבל מה אני אגיד לכם?
נכון.
זה מה יש לנו הבוקר, יום קשה מאוד.
יום קשה מאוד, עוד לא אמרנו, את סבתא של אומה, נאוטרה, שהמדינה היום הודיעה, היה סרן בשריון, שעלה ארצה להתגייס, מפקד מחלקה בשריון, והיום שונה הסטטוס שלו מחטוף לחלל, וקודם כל, תנחומים מעומק הלב וחיבוק כמה שיותר, יש פה לראשונה, במצב שאני זוכר, יש לנו את אחד, עוד אחד מני המשפחה, יושב פה מולי באולפן. איך אתם מקבלים את ההודעה הזו?
אני מבינה שהבת שלנו, שנמצאת בארצות הברית כרגע, כמובן עם הבעלה והבן, קיבלו את ההודעה מהקצין קישור שלהם, והוא נתק במיוחד ללונג איילנד כדי להגיד להם את זה אתמול בלילה, והיא צלצלה אלינו הבוקר ושיתפה אותנו במה שאתם יודעים כבר.
אמרו להם באיזה נס, כאילו אם הוא נהרג בשבעה באוקטובר או אחר כך?
ההודעה הרשמית של צהל זה שהוא נהרג בשבעה באוקטובר. מה נכון, מה לא נכון, אנחנו לא מצויים בפרטים האלה. אבל זו ההודעה הרשמית, אתם בטח שמעתם אותה, לא?
כן, כן, לכן אנחנו גם מדברים איתך עכשיו, כי היה זה ויכוח, כאילו, אם אפשר לטפל, אי אפשר, בקיצור, הצבא מודיע שעומר איננו.
נכון.
איך את אמר?
לא הבנתי.
איך את?
איך אתה חושב שאני, לא? תנסה לענות לעצמך על השאלה הזאת. אנחנו כרגע בשבר גדול. היו לנו הרבה תקפות. 423 ימים, אנחנו 443, אני כבר התבלבלתי לגמרי. 423 ימים.
23, כן.
מתרוצצים בכל מקום אפשרי, ומדברים ומספרים על עומר שלנו, איזה נסיך הוא, איזה מדהיג הוא, מנהיג הוא, איזה מדהים הוא. ולקבל הודעה כזו, זה שובר, אני לא, המילה שובר היא קטנה. אז זה איך שאני מרגישה כרגע, זה שצריך הרבה כוחות כדי להקים את עצמנו, ולנסות להמשיך לזכור אותו כמו שהכרנו אותו, ולאסוף את המשפחה, ולהתחזק זה בזה. זה מה שיש לי להגיד כרגע.
תספרי לנו עליו קצת, הרי בסוף הוא עזב הורים בארצות הברית, אם אני יודע נכון.
נכון.
עלה לכאן כחייל בודד להתגייס נכון. ולהגן על המדינה, הלך נכון. גם לקצונה, זה לא, השלוש נכון. שנים לא הספיקו לו.
נכון, נכון, בהחלט עשה את כל המסלול, ולא ויתר, לא לעצמו, וכמובן גם לא לנו ולמשפחה, על הקשיים ועל כל מה שהוא עבר פה בתוך חייל בודד, הוא... בחור מקסים, אז אנחנו תמיד אמרנו עליו, אומרים עליו שהוא היה החייל הבודד, הכי לא בודד שאנחנו מכירים, יש לו המון חברים. והנה, על השיחה שלכם איתי כרגע, יש 5,000 שיחות אחרות שמחכות, וכולם רוצים כמובן להשתתף בהודעה המצמררת הזו שקיבלנו הבוקר. ותשמע, עומר... עומר לתמיד יישאר איתנו בתור בחור שמח, נותן, מתנדב, כל מקום שהגיע אליו הוא היה איש המחבר בין כולם, וזה מה שדיברנו עליו כל השנה הזו, וקיווינו שנזכה.
את חיה בארץ, נכון?
אנחנו חיים בארץ, כן.
אז בעצם את היית סבתא, כאילו זה היה סבתא-סבתא במשרה מלאה, ברגע שההורים... לא פה והחייל בודד, זה כמעט אימא.
נכון, במובנים רבים, אבל לא הכרתם את עומר, הוא בחור עצמאי, והוא בחר לא לשבת בבית של סבא וסבתא, אלא הוא היה מאוד עצמאי, והוא לזמן מסוים אפילו שכר דירה פה באזור, וראינו אותו, איך אנחנו אומרים, תמיד ראינו אותו פחות ממה שהיינו רוצים.
צריך להגיד שמדובר...
הוא באמת היה מאוד מאוד עסוק, מאוד עסוק, כל הזמן בצבא היה, כל הזמן בקורס.
צריך להגיד, תמר, שמדובר באמת בקדוש, שעלה לה... קשה לי לדבר.
אנחנו איתך ביחד, אתה יודע את זה.
אבל חשוב לשמוע שהוא עלה לארץ, את יודעת כאילו לנחש מה ינון רצה להמשיך?
כן, הוא עלה לארץ, הוא מצר את כל החיים הטובים שלו בארצות הברית, במקום להמשיך ללמוד בלימודים בקולג', הוא החליט להתגייס. הוא הגיע פה למכינה בכפר הנשיא, וזה היה פה בסוף השנה של המכינה, הוא החליט שהוא התגייס עם החברים למכינה, מכפר הנשיא, והוא, אומרים, שינה את הסטטוס לעולה, והוא התגייס לדרך גרעין צבר, בקיבוץ אפיקים, והוא באמת, איך אומרים, מסר את כל כולו, בשביל עם ישראל, בשביל מדינת ישראל, בשביל כולנו, מה אני אגיד לכם? ובאותו יום, בשבעה באוקטובר, היה מהראשונים שנחטפו, כולנו ראינו את הטנק השרוף, וכל הסיפור הזה.
רואים אותו בפוטאג' בסרטונים של הטנק, רואים ממש את עומר?
עם מי אני מדברת עוד פעם?
עכשיו זה בן כספית, אני מנסה לעזור לינון.
אני מציעה שתיכנסו לרשתות ותראו את הסרטון אם אתם רוצים, אני קשה לי מאוד להגיד לכם מה רואים, כי אני השתדלתי לא לראות את זה, גם כששידרו את זה בטלוויזיה. אז ככה שכל שאלות מהסוג הזה, כדאי אם אתם רוצים.
קיבלנו.
כן.
ותגידי, בשנים האלה פה היה מושר, הוא כאילו ראה את העתיד שלו כאן?
לגמרי, 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 הוא התחבר לכל אדם שפגש אותו, אני חושבת שאפילו ינון פגש אותו, במשפחה, ומחוץ למשפחה, הוא בן אדם תקשורתי, והוא בן אדם שכל אחד רוצה להיות איתו, כי הוא פשוט כזה, זה השם שלו, עומר מקסים, עומר מקסים, קראו לו מלידה, זה השם שלו, עומר מקסים בן אורנה אסתר. אנחנו כל השנה הזו, כמובן, התפללנו לשובו.
מקסים זה על שם מישהו, או שזה המילה סתם המילה מקסים?
נכון, על שם הסבתא, לא, 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 זה על שם הסבתא שלו, זכרונה לברכה, מצד אבא שלו, שנפטרה כמה חודשים לפני שהוא נולד, ואז קראו לו עומר, מקסים, זה השם שלו. שמה היה מקסימה, זכרונה לברכה, וההורים קראו לו עומר, מקסים, אני הייתי בברית שלו. מה אני אגיד לכם? הלב נשבר, פשוט נשבר. התקוות, כל התקוות שתלינו, כל התפילות. אנחנו מקווים שהוא, איך אומרים, לפחות לא סבל, אולי לפחות כל התקופה הזו שאנחנו כאן היינו באטרף, הוא כבר נח בשלום על משכבו, כמו שאנחנו אומרים. זהו, תודה לכם שפניתם אליי.
תודה. אנחנו מחכים לכם רחוק. תודה.
אוקיי, יאללה.
להתראות.
תורות
טובות,
ביי.
מיכה בריף, שלום.
שלום.
אחיו של רסל יונה בריף, זיכרונו לברכה, בחור לוחם שנפצע קשה מאוד מאוד, חובש קרבי בדובדבן בשבעה באוקטובר, אף אחד לא נתן לו סיכוי לשרוד יותר מיום-יומיים, הוא הלך לעולמו בשבוע שעבר, אחרי 417 ימי מאבק, שבשיבא לא זוכרים אם אי פעם ראו כמותו. כמו שאמר מנהל שיבא, יש רפואה ויש רפואה של יונה בריף, וזה לקח יותר משנה וחודשיים עד שהוא נכנע בפעם האחרונה. אז קודם כל תנחומים, מיכה.
תודה רבה, תודה רבה.
ספר לנו, תשמע, בבקשה.
ספר לנו, כן.
אז יונה היה מאוד חייכן, תמיד שמח, הוא היה הדבק שלו בחבורה, הוא ממש היה, כמו השם שלו, יונה, אז תמיד כזה עשה שלום, הוא תמיד חיבר בין כולם, תמיד אם היו מריבות, הוא היה כזה מתעצבן עלינו, ואמר לנו, טוב די, כאילו, תשלימו, או שלא היה אפשר להתעצבן עליו אף פעם, הוא תמיד היה אחראי על השמירות בצבא, שמכין את השבצקים, כי אף אחד לא יכול להתעצבן ביונה, הוא כזה מתוק, כזה חייכן, כזה טוב לב, שאף אחד לא היה מעיז להתעצבן עליו.
איפה גדלתם בארץ?
אנחנו גדלנו במודיעין.
הוא היחיד אבל שנולד בארץ, אתם עליתם מארצות הברית, נכון?
אנחנו שישה אחים, שלושה בארצות הברית נולדו, ועוד שלוש בארץ. ויונה נולד בירושלים בשערי צדק.
וחצי שנה לפני, הוא נפצע קשה בטול קרם, בפעילות של דובדבן, זרקו עליו מטען, לקח לו חצי שנה להשתקם, ואז הוא אמור היה לעבור תפקיד עורפי, ולסיים את השירות בנחת, אבל הוא התעקש לחזור, והשבת המבצעית הראשונה שהוא סגר שבת בבסיס, הייתה 7 באוקטובר.
נכון, נכון. הוא הספיק לעשות שתי מעצרים לפני השביעי, אבל גם בחפק, מאחורה, בלג אחורי, לא בקדימה יותר מדי, אבל זה לא היה שאלה, גם אם הוא היה הולך לזה תפקיד אורפי, בשביל אוקטובר הוא היה קופץ עם הצוות שלו, כך הוא היה, זה לא היה שאלה.
והם קפצו עם הצוות, ושני צוותים הגיעו ראשונים לכפר עזה, הצוות שלו מדובדבן, הצוות של סיירת מטכ"ל, חילקו ביניהם את הקיבוץ, לא ידעו שיש 300-400 מחבלים בפנים, כמעט כולם נהרגו ונפצעו משני הצוותים במהלך הקרב הזה, והסיפור שלו, מיכה, זה בלד על החובש על סטרואידים.
לגמרי בלד על החובש, לגמרי.
ספר.
חתירה, כאילו, חתירה למגע של יונה, ופשוט לרוץ לפצוע, שפשוט אמר בקשר, המ"פ שלו אמר, אני נפצעתי, ויונה לא היסס, ויצא אליו לנסות לחלץ אותו, ובמילים האלה הוא סיפר לי שהחזקתי את בן, והרגשתי כדורים נכנסים בי, והוא לא עזב בכדור ראשון ולא בשני, אחרי כמה כדורים, הוא נפל לקרקע, כי כבר הוא לא יכל לעמוד.
ממש נפל החובש על הלוחם, הוא ספג 13 קליעים, והוא הניח לעצמו איזה שלושה, לעצמו, אחרי שגמר לטפל בכל האחרים, איזה שלושה חוסמי עורקים, לקח שעות עד שפינו אותם, נכון?
נכון, הוא ניסה לשים לעצמו אחד או שתיים, והיה שם עוד חובש, שעזר לו לאחר מכן להדק את החטאינים כדי לעצור את הדימום, אבל הוא כן, במהלך כל האירוע, הוא היה חד, והוא ידע בדיוק מה קורה, והוא ידע ממש לעזור לחובש השני שטיפל בו, ולהסביר לו בדיוק מאיפה הוא מדמם, מה לעשות, וזה היה שיתוף פעולה של שתי החובשים, של יונה והחובש השני מהיחידה, שביצעו את הטיפול הזה.
וכשהוא מגיע לבית חולים, כמובן שדוקטור רם קליין מנתח אותו את הניתוחים הראשונים בשיבה, הוא היה קודם בר זילאי, ואף אחד שם לא נותן סיכוי.
לא, הוא הגיע ישר לשיבה, וזה המזל שלו, שלא בטוח שהוא עשו את זה בבית.
ואף אחד אבל גם בשיבה לא נותנים לו סיכוי, הוא פשוט שבר את כל הכללים כל יום.
נכון, לא פעם ולא פעמיים הרופאים באים אלינו ואומרים אוקיי, זהו, זה נגמר וזה תלוי ביונה ואנחנו צריכים נס. וכל פעם הוא פשוט הפתיע וקרה לו נס, כל פעם היה לו זה משהו אחר, שהוא איך שהוא הצליח לעבור את המשימה
הזאת. רגע, אבל כמה בהכרה הוא היה, כמה היה אפשר היה לדבר איתו, כמה זמן זה היה באירוע שהוא מתקשר, לא מתקשר?
היה.
רוב הזמן, כשהוא היה מושבז בטיפול נמרץ, רוב הזמן הוא היה ער, והוא ניהל לעצמו איזשהו סוג של לוז במהלך השהייה, כאילו השפוז בטיפול נמרץ. הוא היה כאן בבוקר, מתפלל, מניח תפילין, מוכל איזה ארוחת בוקר,
הכרה מלאה. אימון.
הכרה מלאה, כן, מלאה. כשהוא לא היה מודע ומונשם, הוא היה כמובן, הוא
היה... היה אפשר לדבר איתו,
וכאילו,
ממש לשוחח איתו והכל.
הוא אפילו שר, בלחש.
כן, הוא היה שר, תמיד שהאמנים היו בגיעים, הוא היה לפעמים גם מנגן איתם.
אבל אסור, צריך להדגיש, קודם כל, קטעו לו את שתי הרגליים, קטיעה אחת הייתה ממש עם חלק מהאגן, הביאו מומחה, מומחי הקטיעות הכי גדול מהצבא האמריקאי שיהיה בניתוח, הביאו מומחי כבד, הביאו מומחי כליות, כי הכבד והכליות שלו כמעט לא תפקדו, והוא גלש לזיהומים קשים, לפחות איזה 10-20 פעם, 10 דלקות ריאות, כל פעם ינון, שהוא היה גולש למצב כזה, היה מורדם ומונשם, ואז אף אחד לא האמין שהוא יתעורר, ואז הוא יתעורר. חילי טרופר שהיה בא בכל יום חמישי, הביאו את... אין זמר בארץ שלא שר ליד מיטתו, אגב, כולל יורם גאון, את בלד על החובש.
נכון, כן.
כבר האמנתם שהוא יצליח לעשות את זה?
ברור, לא היה שאלה בכלל, לא היה שאלה ביום שלישי האחרון, לפני שהוא... התחילה ההתארדרות הנוכחית שממנה הוא לא יצא, הוא כבר שאל אותי על השיקום והוא רצה, כאילו, הוא כבר תכנן כאילו, איך לצאתי עם השיקום ויצרנו קשר עם פצועים אחרים כי הוא רצה לדבר איתם לגבי השיקום שלהם ואיך היה ולשמוע מהם, פשוט לא היה אופציה שהוא לא יוצא, זה לא היה, זה לא היה בדיבור בכלל,
כאילו,
זה אפילו לא, לא עלה, זה, לכן, זה סוג של הפתעה אפשר להגיד, כי זה באמת לא...
מה הכריע אותו בעצם?
בסוף הוא פשוט זיהומים כאילו קשים. פשוט בחוסר זיהומים והכבד. הכבד שהוא בסוף ספג מכה מהפציעה בעצם. ספג מכה חזקה.
הוא חטף כדור בכבד?
לא, אבל כתוצאה מאיבוד דם וזיהומים ודברים כאלה, אז זה ממש פגע בכבד. הכבד עוד הצליח בחודשים האחרונים, כן, האחרונים הוא כן הצליח להתאושש איכשהו, אבל פשוט בשבוע האחרון פשוט הכבד הפסיק לעבוד כמו שצריך.
אמא שלך רייצ'ל, נכון?
לא, אמא שלי זאת הייזל.
הייזל, נכון. שמזכירה לי מאוד את רייצ'ל, את אמא של הרש. אגב, אותו סיפור של היהודים שעולים מציונות וכו', סיפרה שביום למחרת פטירתו, זה היום הראשון שהיא ישנה בבית, אתם פשוט עברתם לשיבה, היא פתאום לא ידעה איך מפעילים את מכונת הקפה, אחרי שנה וחודשיים, והשאלה היא איך, כי תשמע, הוא שבר, אני דיברתי עם כל הרופאים, קודם כל, הצוות הרפואי נשבר יחד איתכם, הרגישו שהוא בן משפחה, הרגישו שהמאבק שלו זה המאבק של המדינה, נדמה לי שביום העצמאות הגיע פרופסור ערן סגל מהבית עם כל הצוות, הוציאו אותו החוצה במבצע מטורף, עם המיטה, עם כל המכשירים, לאגם של שיבה לעשות לו על האש עם המשפחה. אתה היית באירוע
נכון,
הזה?
נכון, נכון. אני ספציפית לא, אני ואשתי בשליחות בשיקגו, ועל כל שאר האחים שלי היו שם, ואני הצטרפתי בווידאו, אבל גם הרמטכ"ל, הרמטכ"ל הגיע והצדיע לו שם, הוא הגיע לאירוע הזה.
וואלה, הרצי הגיע לאש הזה?
כן, הוא הגיע, יש להם תמונה מאוד יפה, ממש ממש יפה ביחד, שהוא לוחץ לו את היד ומסתכלים אחד על השני. כן, אז הוא גם הגיע לאירוע הזה.
אתה חושב שהייתה לו איזושהי צבא? הוא דיבר אתכם על משהו כזה?
לא, לא. שוב, זה לא היה, זה לא עלה בכלל. לא היה אופציה.
וואו.
כאילו, הוא לא חשב על זה בכלל.
וואו.
לא דיברנו על זה.
נשארתם חמישה.
כן, כן.
אתה יודע, זה כל כך שונה. אני דיברתי עד עכשיו רק עם הרופאים. והרופאים אמרו, כולם נסחפו לאופטימיות שלכם, אבל אמרו שלאופטימיות שלכם, אמרו לי, בדיעבד, לא היה יסוד רפואי, כי על פי כל הכללים והנוסחאות והניסיון של הרפואה, הוא היה אמור ללכת 200 פעם הרבה קודם, ורק הרוח המשוגעת של הבחור הזה החזיקה אותו, זה עניין של רוח.
לגמרי, לגמרי, וגם בבדיקת דם האחרונה שעשו לו, הרמת זיהום שהייתה לו היא מעל, המון מעל הטווח המותר.
בלד על החובש כמובן.
כן, כן. אני רוצה להגיד שבבדיקת דם האחרונה הרופאים צחקו מהרמת זיהום שאמרו, זה רמת זיהום של בן אדם מת. אין צווחים כאלה לאנשים חיים. וזה רק יונה יכול לעשות דבר כזה עם מדדים כאלה, ועוד לחיות שעה וחצי אחרי זה. ורק אז הוא נפטר. אבל רק יונה היה עושה דברים כאלה.
מיכה, תודה.
תודה לכם שאתם קיימים במשפחה המופלאה הזאת.
יהי זכרו ברוך.
תודה
רבה. תודה רבה. עזוב שטויות, ענה לו החובש. תציל את עצמך, ביקש אז הפצוע. אני נשאר איתך, ענה לו החובש. והם נותרו שניהם, והשדה פתוח. והם נותרו שניהם, והם גלויים לאש. אנחנו עדים, ילמל אז הפצוע, אחוז ביטוב, ענה לו החובש. נפצעת גם אתה, ילמל אז הפצוע, עזוב, זה לא נורא, ענה לו החובש. האש כבדה, כבדה, קשה, קשה לנוע, רק לא להתייאש, רק לא להתייאש. אזכור אותך תמיד, נשבע אז הפצוע, רק לא ליפול מלמל אז החובש. שלך עד יום מותך, נשבע אז הפצוע, היום הוא יום מותי, ענה לו החובש.
הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא ראתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם, כמו תופעה של מרים פועם, ואין תרופה בעולם. הלב שלי מרים ידיים, כבר מועד לא עומד על הרגליים, שבר כלי שאין בו כבר מה, והשמיים הם לי חומה, חבור בתוך הים ביבשה. ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול, לזכך את החול לרקח בי הכל ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי משכך כל כיף שבי מרפא את הלב הלב שלי נקרא לשניים חציו השם וחציו לשם שמיים כמו סופה מן הים עולם כמו תופעה של מרים פועם ואין תרופה בעולם ללב ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור לזכך את החול לרקח בי הכל לגשת ללב שלי משכך כל כיף שבי מרפא את הלב יש עוד צר שמציק לצר ואין ציר שיצק לצור רק אני מול ים שלם ולב שבור ורק אתה יכול להפוך מספדי
תודה לאורחים ולמפיקים שר פלסנר ויואב כהן לאחרים על השידור באולפן שקד מורג וסתיו קורנס לאורחים בדיגיטל איתי ניקסון אסף חרמוני ומיכל קדוש שיהיה לכם המשך יום טוב בעזרת השם עד כמה שאפשר
עד כמה שאפשר, ביי
ביי להתראות
ורק אתה יכול להפוך מספדי למחור לזכך את החול לקדש בי הכל משכך כל כאב שבי מרפא את הלב הלב שלי נקרא לשניים מה שלא ראתה שפחה למים כמו סופה מן הים עולם כמו תופעה של מרים פועם ואין תרופה בעולם הלב שלי מרים ידיים כבר מועד לא עומד על הרגליים שבר כלי שאין בו כבר מה והשמיים הם לי חומה חבור בתוך הים ביבשה ורק אתה יכול להפוך מספדי למחול לזכך את החול לרקח בי הכל ורק אתה מבין איך לגשת ללב שלי משכך כל כאב שבי מרפא את הלב